ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בנוסחת היסוד של שבת ובייחולו כתוב וישבות ביום השביעי. טוב, אז וישבות ביום השביעי אנחנו מבינים זה ביטוי פסיבי, לא עשה כלום. אבל כתוב ויברך אלוקים את יום השביעי. ויברך, ברכה בעצם ההגדרה שלה היא התפשטות, זאת אומרת מוסיפים איזה דברים. אז מה יש בויברך אלוקים את יום השביעי? אז רש"י למשל הביא בשם חז"ל ויברך ברכו במן, למרות שהמן לא ירד בשבת, אבל העובדה שירד ביום השישי כפליים לחם משנה, זה ההתפשטות, זה התוספת, זה הברכה שהיה גרעין, והגרעין הזה התפשט והפך להיות כפליים. לנגד עיני רש"י היו כמה וכמה דעות במדרש, במה ברכו. והמדרש מונה כמה וכמה דברים שהם כלולים תחת המושג ברכת השבת. אחת האפשרויות, אנחנו לא עסוקים עכשיו ברש"י לשאול למה רש"י בחר רק את הדבר הזה, אבל על כל פנים לפנינו יש במדרש כמה אפשרויות, והאפשרות אחת ברכו במאור פנים, דהיינו פנים שבתיות. אדם בדרך הטבע הוא נינוח יותר, הוא נעים יותר, אין לו תרדות, צריך ככה להיות על כל פנים. אז ברכו, אין החינמי, באמת, אנחנו עוד ראינו יהודים שהיו תרודים בכל מיני עסקים, והיו כל השבוע תרודים במס הכנסה ובצורס. בשבת ראית, הוא לא דיבר על זה ולא עסק בזה, יהודים כבר בני ימינו. זאת אומרת, יהודים שהיו אמונים על כך שבשבת מזיז הכל הצידה והפנים שלו מהירות.
שבסדיק.
פעם, פן אחד מברכתה של השבת היא ברכת מאור הפנים. ויברך אלוקים את יום השביעי, אמרו במדרש, ברכו באור פניו של אדם. ולא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבוע כמו שהוא דומה בשבת. זה באמת בדיוק הדיוק השבתי. והעיר על כך בפחד יצחק. אמר הרב הוטנר, לכאורה יש כאן מיעוט הדמות בברכתה של השבת, כי הלא הברכה כמו שהיא מפורשת בתורה נאמרת בכללות ויברך אלוקים. ויברך אלוקים, עצם הברכה זה כולל המון מושגים. כשאתה אומר במה ברכו במאור פנים, אתה מצמצם, לכאורה אתה מצמצם את ברכת השבת ב-20 סנטימטר של אור הפנים שלך, כי הלא הברכה כפי שהיא מפורשת בתורה נאמרת בכללות, ומאור פניו של אדם הרי הוא פרט. הפנים הם חלק מהגוף, הם חלק מהווייתו של האדם. מה פירוש מאור פנים? לא כתוב נניח שבשבת אדם הולך בצעדים יותר בטוחים, יותר מהירים, כל מיני מציאויות שיכולות להיות בגוף האדם או גם בצורה יותר כללית. אבל לומר שברכו באור פנים זה בפרצוף, זה למעשה מאוד מצמצם. ואם כן נמצא כי חכמים צמצמו את כלליותה של הברכה להופעה פרטית, המושג ויברך כולל בלי מגבלות. וכשאתה אומר שברכו באור פנים, אתה אומר הברכה היא מצומצמת בחלק קטן מאוד של הדבר. והיא על פי מהלך הדברים שם בפחד יצחק כתב ליישב. הפנים הם המקום היחידי בכל גופו של אדם אשר בו ניכרת היא במידה ידועה התבטלות חומריותו של הגוף לגבי אורה של הדעת. זה לא נכון לומר, אנחנו גם מרגישים את זה, אור של הפנים, נניח לגבי השתלה של אור, אז זה כן אתה יכול, אתה בהחלט יכול לומר פלויני יש לו כתב, פלויני חטף, הקדוש ברוך הוא יעזור שהילדה הקטנה הזאת תחלץ מהזה, שאמרו שכביעות בפנים, צידיק בחשבון, ייתן לה חיים, יגיע לשידוכים, יגידו יש לה קטעים, יש לה זה, זה. טוב, אז היום יש ניתוחים פלסטיים, אפשר יהיה לרפות את זה. אז זאת אומרת, אתה יכול לשנות גם את האור של הפנים, את האור בעין, אבל נניח לרגע, להסמיק. להסמיק זה פעולה פיזית שאדם עולה או מתרוקן, הפנים שלו כמו לבנות כמו הקיר, אדם עזב את הפנים, אבל זה הרי מעיד על איזה תהליך פנימי. אז האור של הפנים הוא למעשה עדות למה שמתנהל בפנימיותו של האדם. אני חוזר, הפנים הם המקום היחיד בכל גופו של האדם אשר בו ניכרת היא במידה ידועה התבטאות חומריותו של הגוף לגבי אורה של הדעת, כי הלא חוכמת אדם תאיר פניו ונמצא לפי ערך התרבות כוח הדעת והמעטתו, בה במידה יגדל או יקטן זיו הפנים. גילוי הפנים של שבת הוא מאור הפנים של השבת. זאת אומרת, מה שאנחנו אומרים ברחוב במאור פנים זה לא הצטמצמות, כן, נכון, זה פיזית, זה בסך הכל נניח 20 סנטימטר של אור של הפנים, אבל שאתה אומר שהוא נבהל, הוא נדהם, או הביטוי העממי, היידישאי, הפנים שלו מהירות כמו השכינה. מה, 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 מה זאת אומרת? יש בהבעת הפנים, לפני הרבה הרבה שנים הייתי חולה אנוש, ובאו כמה דוקטורים לבדוק אותי וכו' וכו'. אמר אחד, תשמע, המצב שלו חמור מאוד, אבל הפנים שלו הם פנים של אדם חי. הרופא עמד על כך שאני אתגלח כל יום, אני השתגעתי, היה כל כך קשה לי, זאת אומרת שיגלחו אותי. אמר, אני חייב לראות את הפנים שלו, איך הפנים נראות, מזה אני אוכל לדעת כל מיני דברים גם בבני המאיים שלי. זאת אומרת, הפנים מקרינות על מה שיש בתוכו. אז זה לא סתם, אלא יש בזה יסודות גדולים מאוד של הפנים שמעידות על מה שמתנהל בפנימיותו.
בתוך הפנים יש עוד יותר, העיניים בעצמם מביאות יותר מכל הפנים.
זה נכון.
עיניים זורחות, עיניים...
אני מסכים איתך. למעשה הפנים הם הפנים של הפנים. זה הצד הפנימי של הדבר הזה.
למעשה, לפי רש"י, אין תשובה.
אז בוא תראה, אני כתבתי את זה בסוגריים. אכן על פי זה, בסוגריים הראשונים, על פי זה יש לעיין בעוקימתות השונות במדרש שם ואין כאן מקומו. זאת אומרת, השאלה, המדרש אומר שם הרבה עוקימתות במה ברכו, חלק בעולם הפיזי, חלק הברכה במן היא בכלל מחוץ לתחום של האדם עצמו, שאתה אומר בברך אותו שהיא מנה כפולה. בבקשה? אוקיי, אמן זה גם לחם שמלאכי השרת ניזונים ממנו. אגב, יש וורד גדול, אני אולי פעם הדגשתי אותו. אנחנו מקובלים שמערכת השס, זאת אומרת רבינה ורבסי וכל אלה שעסקו בדבר הזה, הכניסו גם דברי אגדה. יש גבישי אגדות, אולי כבר דיברנו על זה פעם, יש גבישי אגדות בהרבה מסכתות. אז דרך כלל זה מתפרש על דרך האסוציאציה. אמרו את הדבר הזה, אז הביאו כל מיני דברים. רב צודק לא הסכים עם זה. להגיד שכאן שלט יד המקרה, אז רב צודק הוכיח שכל מקום שיש גבישי אגדות של חז"ל, הכבישים הללו קשורים למסכת. למשל, בתשעה באב אסור ללמוד גמרא, מותר ללמוד את אגדות החורבן. אגדות החורבן נמצאות במסכת גיטין. למה במסכת גיטין? כי המשנה שם מדברת מאיזה קרקעות יכולה האישה לגבות את כתובתה. קרקע טובה, קרקע זולה, קרקע חולית, בסדר, דברים בענייני הממונות שבדבר הזה. אז הגמרא דנה מה קרה, המשנה דנה מה קרה אם יש לו קרקע לבעל, אבל הקרקע הזה גזלו אותה גזלנים, בנו עליה משהו. אז הוא אומר לה, לכי תקחי את זה משם. היא לא יכולה לקחת משם. האם אפשרי או לא אפשרי? והגמרא דנה על קרקע שהסיקריקון לקחו. שואלת הגמרא, מה זה סיקריקון? ואז הגמרא מתחילה לספר שהקנאים שבערב החורבן תפסו שם וכו' וכו'. ואז הגמרא, סיקריקון? אני אתחיל לך סיפור. מתחיל דפים שלמים על אגדות החורבן. ובאגדות האלה מותר ללמוד תשעה באב. חלק מהם מופיע במדרשי איכה וכו'. אומר בצודק, זה לא רק בגלל האסוציאציה, כי ירמיהו למשל אומר לאמור, אין ישלח איש את אשתו, הנביא מדמה את האקט של החורבן לגירושין, ולכן אגדות החורבן מופיעים בגירושין. לכולי אלמה ניתנה תורה בשבת, אגדות על מתן תורה מופיעים במסכת שבת, אז גם כאן יש קשר אסוציאטיבי די שקוף, בכלל לא קשור לדבר הזה, אבל אגב זה, כי לכו לאלמן ניתנה תורה בשבת, אז לכן אגדות על חורבן נמצאות בשבת. המן, מזה הגעתי, אגדות על המן נמצאות במסכת יומה. אומר הפסודק, מפני שזה לחם שמלאכי השרת, זה לא לחם מזין, זה לא לחם פיזי, זה לחם רוחני, כמו שאמרת. אז לכן זה נמצא במסכת יומה, שכל האוכל שבה הוא דבר רוחני, כמו ביום הכיפורים וכל. בצורה כזאת יש הרבה עוד גבישי אגדות. למשל, אגדות על שבח ארץ ישראל, נמצא במסכת כתובות, בסופה. כמעט כל הדפים שמסיימים את מסכת כתובות עסוקים בשבח ארץ ישראל. הוא אומר, זה הקרקע שהכנסת ישראל גובה את כתובתה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקרקע שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, זה עדות לקשרי נישואין שבינינו. אז שוב, זה דוגמה קלאסית איך הפסודק הזה הוא נמצא בהרבה מקומות. אחד המקומות, זאת אומרת, אני אספתי מפזורה בהרבה מקומות, אבל אחד נמצא בישראל קדושים, נדמה לי בסימן זין, אז שם העיקרון שלו הוא מאוד איתן, אין מקריות. שולחן המערכת של עובדי השעס, הם ידעו את כל החומר, והיה צריך איזה חתיכת היגיון. אז הוא אומר, יש קשרים חיצוניים, אבל הם ביקשו להעמיק גם בקשרים הפנימיים שבדבר הזה. זאת אומרת, זה לא על דרך ההזדמן, אלא זה דרך הרבה יותר יסודית בדבר הזה. ואז ממילא, היסודות הללו נמצאים בשם הכללי של המסכת. על כל פנים, אנחנו חוזרים לפנים, הצד הלשוני המשותב לפנים ולפנימיות יסודו בהלכה שהפנים הוא המקום בגוף שהחוץ והפנים נפגשים בו. תסתכל לי ישר בעיניים. אתה יכול לנעוץ עיניים ולומר דבר שקר כזה? למה? כי אני מצפה שבעזרת העיניים אני יכול כאילו לצלול לתוכך. העיניים באיזה מקום שהוא ישקפו, הפנים ישקפו. אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. מה פוש מעיז פניו? הוא יכול לומר בפנים כאלה, הוא אומר לך ישר בפנים. האור והאור, השער לעולמו הפנימי של האדם קבוע הוא בפנים. ברכת מאור הפנים בשבת מעידה על להיות השבת שער לעולם הפנימי. והנה ביחס ליוסף מופיע מושג הפנים בפרשתנו 4 פעמים. לא תוסיפו לראות פניי. למה דפתי את פנים? תתייצב לפנים. לראות פני האיש, הם אומרים. כי נבלו מפניו. ממה הם נבלו? הפנים של יוסף הקרינו. כל המורכבות של המתח, כל המורכבות של הדרמה שבדבר הזה, הם נבלו מהפנים של יוסף. ומה אומר יעקב? אחרי ראותי את פניך. הוא בחר, לא כתוב אחרי ראותי אותך, אלא אחרי ראותי את פניך. הסברה של הדגשה מרובה זו קשור להבנת סיפור עלילות יוסף, עלילת יוסף כולה. זו יש לה רק הסבר פנימי המאחד וחורד את כל מרכיבי המאורעות. אני מבקש להבין מהו הצו הפנימי בכל הסיפור הזה. מה רצה יוסף? יש כמה שאלות שאפילו לא הגיעו לידי תשובה. השפת אמת למשל, אני מביא רק כדוגמה, שאל שאלה, לא נתן עליה תשובה מספקת, ואני לא יודע תשובה טובה. כתוב בתורה, ולא יכול יוסף להתאפק. דהיינו, יהודה נגע לו בלב, איך אלה אל אבי, הוא תיאר לו את הטרגדיה שתהיה אצל יעקב עם בנימין, לא, ולא יכול, ואז הוא התפרץ. מהמשפט הזה מונח שאם יוסף יכול היה להתאפק, אז הוא היה ממשיך הלאה את ההצגה. למה הוא היה ממשיך? מה הוא רצה? הרי למעשה הוא קיבל כבר את מה שהוא רוצה. יהודה, בנה של לאה, מוכן לשבת לעבד על בנה השני של רחל, וזה ממש תשובת המשקל. הוא נמכר לעבד, והנה הוא מוכן להיות עבד, גמרנו. אמר השפת אמת, אני לא יודע, לא כתב ככה, אבל לא. משמע הוא אומר שיוסף הייתה לו תוכנית יותר, אבל ומה קרה? וכתוב שיוסף בכה על צווארי בנימין. למה בכה? מה אתה שואל אותי למה הוא בכה? שני אחים, 22 שנה לא נפגשו, שני אחים מאמא אחת, התגעגעו אחד לשני, חז"ל גם תיארו את הגעגועים של בנימין, ואז הם בכו, מה אתה שואל למה בכה? אמר שבת חז"ל, הוא בכה על מקדש ראשון ומקדש שני, הוא פתאום נזכר, מצחיק. בעוד מאות שנים ייבנה המקדש, והוא ייבנה בחלקו של בנימין, חלקו של תורם, שם המזבח, וזה ייחרב. אז עכשיו מצאת את הזמן לבכות, בשביל זה אתה בוכה. אומר, זה קשור ולא יכול יוסף להתאפק. זאת אומרת, בשביל להבין את כל העלילה. כך הוא למשל בשאלת הרמב"ן, מדוע לא סיפרה התורה על בחייתו ותחנוניו של יוסף בית השלחתו לבור? לוקחים ילד בן 17, תופסים אותו, הוא היה תמל למלא, ילד למלא, לא שולחים אותו מחברון לשכם, והוא לא בטלן כזה, אין בשכם, הוא לא חוזר הביתה, הוא מחפש בדותן, הוא רוצה למלא את השליחות, אז הוא ילד מפוקח. אז הוא לא התנגד, שמעון ולוי תופסים אותו, מה הייתה תגובתו? את אומר שלא הייתה תגובה, לא ככה. אנו שומעים על כך רק הרבה שנים לאחר מכאן, בדברי הווידוי של האחים. הרי האחים אומרים, אבל אשמים אנחנו על אחינו כי ראינו והתחננו אלינו. אז היה צריך להיות כתוב, ויבוא יוסף, ויפשיטו את בגדיו, ויתחנן עליהם. והוא מסתום אמר להם, מה תגידו לאבא? זה אבא שלנו ואבא שלך אותו דבר. אתם לא חוששים יקבל את כף לב? מה קורה לכם? למה זה לא מסופר? אז אם זה לא היה מסופר לגמרי, לא מסופר. אבל הרי זה כן מסופר, זה מסופר ב-22 שנה אחרי זה. למה זה ככה? דעתם הנחרצת של האחים היא שהצדק איתם. נמצא שצעקותיו ותחינתו של יוסף לא נכנסו באוזניהם. למה הדבר דומה? ינוקה שצועק בעת קבלת חיסון. האם שכביכול מתאכזרת על ידה אינה שומעת את בחייתו? כי הרי זו תקנתו. לא היא ולא האחות מרגישים שנותנים לו את החיסון. חבוב זה, לא תקבל את החיסון, יהיה לך אספי שיתוך ילדים. תדע מה זה שיתוך ילדים? יותר טוב שתבכה עכשיו. אולם אם יתברש שהייתה טעות בהזרקת החיסון, נניח שהיא באה הביתה, קיבל את החיסון, ופתאום האחות מצלצלת, הייתה טעות. אוי, אומרת האמא, רחמנות עליו, דקרו אותו. למה לא אמר דקרו אותו בפעם הקודמת? כי בפעם אותו לא הרגישה. על חינם יחיבו לילד, מיד יהמו רחמי האם, וכל צעקתה ובחיו יבוא באוזניה. כל אותם 22 שנה, שסברו האחים שנהגו כשורה לא התייחסו בשיקול דעתם, לא התייחסו לתגובתו של יוסף. אולם כשבצבצה הכרה הפנימית בליבם שכן היה פגם בשיקול דעתם, מיד עלה באוזניהם כל תחנוניו של יוסף. חיצוניותו של יוסף מסלסל בשערו, מטלה בעקבו, הוא שאיתם לחשוב שאין לו פנימיות. זה כולו סלסלן כזה, כולו שוויצר כזה. בגמרא, זה ציטוט של דברי הגמרא, היה לו נעליים עם שפיץ, כי כמו סלסול בשיער, זאת אומרת, הייתה גם דאגה להופעתו החיצונית. הוא שאיתם לחשוב שאין לו פנימיות, מכיוון שהם רואים את יוסף לזה, עוד מסתובב לו עם קטונת פסים כמו טווס כזה, אז גיברת, שכולו חוץ. מסביב להכרת פנימיותו מתנהל המאבק, ומכאן ההדגשה על פני האיש. כל מה שראינו שארבע פעמים עושים הפנים, כי הפנים הם פה המרכז. הוא מה שדרש אבא כהן ברדלה בבראשית רבה על הפסוק הזה, ונבלו מפניו, אומר המדרש, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, יא 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 מה יהיה. יוסף קטנן של שבטים היה, והיו יכולים לעמוד בתוכחתו, עדה הוא דכתיב, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבלו מפניו. הם ראו את האמס, הם ראו את הפנימיות שלו, הם נבלו ממנו. אומר המדרש, איך שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד על אחד כמה וכמה. זה כמובן מדרש שבעלי המוסר היו מסלסלים בו. המדרש עצמו נבהל, אומר, איי 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 איי, אוי לנו יום הדין. ממש כמו משגיח נעבר דוקאי, אוי יהיה יום הדין. הוא בעצמו אומר יהיה יום הדין, כי אתה רואה מה קרה כשיוסף, הוא שום דבר לא, הוא רק אמר למה אני יוסף, נבהלו מפניו. בדין האמת של העתיד יוצאת הפנימיות לאור, אורה של החמה מבהיק בלי נרתיקה. זה רמז כמו לבוס של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר, הפסוק במלאכי, וזכה לכם יראי שמי שמש דקה ומרפר בכנפיה. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מאיר את השמש. מה זה טוב? זה נעים מאוד. הכתוב במדרש שהשמש נמצא בתוך נרתיק. אנחנו יודעים מה זה הנרתיק, האבק שממלא את החלל. אם קרני השמש היו מגיעים אליהם נטו, הכל היה נשרף. אז יש משהו שהוא מסתיר. השמש יש לה אמת, אבל היא נסתרת. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, אמר הבעל שם טוב, זה סימן להוצאת האמת. האמת שלנו היום היא קצת מטושטשת, אבל לעתיד לבוא רואים את האמת, יוצא אז. פנים בפנים עומד האדם ביום התוכחה. בדרך זו על ארבע על שם ישמואל, כי נגלו בפניו ולא נאמר ממנו, נרד מפניו דייקה. זאת אומרת, בדווקא התורה בחרה את המושג הזה. כשנתוודע להם היו כל האורות שבפניו בוקים עוד יותר. מה שנקרא גם בספרי קבלה, אבל גם בפולקלור החסידי, חוכמת הפרצוף. חוכמת הפרצוף, מי שמתמחה, אני לא יודע מה זה, אבל הפנים שלו מדברות, הפנים שלו מהירות. אוי לו מספר שהחזון איש פעם אחת היה בלוויה של רבי משה בלוי וראה את הרב מצ'יבין. אז הוא שאל את האנשים, מי זה היהודי הזה שפניו כל כך מהירים? עכשיו הוא אמרו לה רמי שיבין, אז עכשיו הוא מבין. זאת אומרת, הייתה לו אבות החסידי על החזון איש, סיפרתי את זה כבר פעם, שנסע באוטובוס 54 והוא ישב עם יהודי שנלווה אליו אחרי הנהג. הנהג יש הארי שהוא רואה, תכנס פנימה, הסתכל. אז החזון איש שואל את היהודי שעל ידו, מי זה היהודי שיושב על ידך? וכעבור רגע הוא תפס, אם אני רואה אותו, אז מסתום את כך אני נראה. החזון איש לא ראה את הפרצוף שלו. חסידים מוסיפים, שהחזון איש אמר, יש לו פנים אציליות ליהודי הזה. אבל זה כבר ההוספה. אולי באמת כך אמר. אני מתכוון לומר, יש מי ש... מסתכל בפרצוף וממין משהו בחוכמת הפרצוף. כשנתוודה להם, היו כל האורות שבפניו בוקים עוד יותר, ובזה יש לפרש פני שבת נקבלה. לקבלת פנים, זה מפני שאני רואה את הפנים שלך. פני שבת, אמר השם ישמול, לקבל שבת, לראות את הפנימיות של השבת. על אחד יודעים...
זה מוס של הקבץ, או זה יש לזה איזה מקור?
לא חושב. תראה, המקור שהתחלתי בו אינו דומה פניו של אדם בכל פניו בשבת. אז יש איזה יחס בין הפנים לשבת, אבל הדקדוק בפני שבת נקבלה לא זכו לי שיש לפני זה. תראה, הביטוי ללכת לקבלת פנים, אני מקבל אותך לא רק את הפנים שלך. למה אני אומר קבלת פנים? מפני שכל השאר האיברים שלך לא מעניינים אותי. אתה משדר לי נינוחות או רוגז, אתה משדר דרך הפנים, לכן אני אומר לקבלת פנים. וכן שם עמוד רשפטט, כאשר ראו תואר פניו, אז נדשבו בעצמם, וכן לעתיד כתיב וכתוב ביחזקאל, ונקוטטם בפניכם. תתבייש לך. איזה פרצוף יש לך? מה אתה אומר? הוא מבקש שהפנים. כאשר, כאן השתמש כבר במושגים יותר מודרניים, כאשר יביטו בפני עצמם, אז יראו ויבינו להתבייש ממעשיהם הקודמים. וכן בשבת, ברחו במאור פנים, מזה עצמו יבין המבין שמעשיו בששת ימי המעשה אינם לפי מהותו. אם המודל שאתה תראה בסדר, ונניח בשבת אתה נינוח יותר, אז הפנים שלך הראות, אני מצפה שגם במשך ימות השבוע יהיה ככה. בדרך זו על ארבע על פרי צדיק, ומה הוא אמר? כשבאה העת להתוודע להם, הוא בזה למעשה עקף את ההערה של השפת אמת, ולא יכול יוסף להתאפק, משמע שהוא רצה להמשיך להחמיץ פרצוף. הוא רצה, כשהוא אמר להם לא ידעתם שאיש כמוני ינחש, אז הוא ודאי מין, יש מי שאומר, אני לא יודע איך עוד להתייחס לזה, שגילו שבמצרים העתיקה היו השרים הולכים ברעלה, מכסים את הפנים. אז לפי זה אפשר להבין יפה, מה, אנחנו לא רואים אדם שלא ראינו אותו 20 שנה, אנחנו לא יכולים לזהות אותו? בתורה כתוב, והם לא יקראו, חתימת זקן, לא תמיד זה סימן מובהק. אם אנחנו מפרש שהייתה לו רעלה, אז זה כבר אחרת. אז זאת אומרת, ולכן כשיוסף הרים את הרעלה, אז ראו את פני יוסף. אוקיי, אני לא יודע אם זה עולם את כל הסיטואציה, אבל זה יכול, זה מתיישב על הלב. בבקשה, אני שם...
יש המון 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 ציורים ופסלים מהתקופה.
אני מסכים איתך, אבל הוא אמר שהיה נוהג נראה כאצל שרים. כך, אני ברגע זה גם לא זוכר איפה ראיתי את זה, אז אני לא יודע אם אני חייב להגן עליו או לא, אבל על כל פנים זה קצת מקרב את הדבר לשכל בדבר הזה.
אני יכול להגיד, למה לא בפעם הראשונה שראה את האחים הוא לא אמר אני יושב?
זו שאלה גדולה מאוד שאתה שואל. על כל הדרמה בתורה כתוב שויזכור יוסף להם את כל החלומות. אז אתה יכול לפרש את זה בצורה ילדותית, אני אמרתי לכם, עכשיו הוא מראה, אני על הסוס, אני אמרתי, זה היה...
לא, זה
שאלת הרמב"ן. אז הרמב"ן אומר, למה יוסף לא שלח סוס אחד, הוא יכול להביא את אבא שלו, לא, עוד בבית פוטיפר. כשהיה בבית פוטיפר, והוא יש לו את כל, הוא מוציא ומביא, ואדונו סומך עליו הכל, למה הוא לא שלח שליח, בין אם היה מקבל רשות מהאדון, בין אם היה עושה את זה במסגרת העיסוק שלו במית, למה הוא לא שלח להרגיע את יעקב שהוא חי? והוא אומר, ואז יעקב היה שולח כל עון שבעולם לפדות אותו.
זה שאומרים אחר כך שאחד... אף פעם לא היה ליד אביו לבד, אלא אז יכול להיות שהוא חשב שאביו היה במכינה.
יש מי שאומר דבר כזה, על ליבי זה לא מתיישב. להגיד שפתאום רשע בבת, מילא הם כל הזמן לא יכלו לדברו לשלום, הם כל הזמן נתנו לו, ויעקב במדרש שיעקב ש... לא שיעקב כל פעם היו מאב מחתכים כתוב שם, היה לו כאב בטן, מה יש? הוא אמר לו לך שלום אחיך, למה? אומר יעקב, לא לקחתי בחשבון שזה אני מסכן את הילד, הוא הולך לבד למקום רחוק ואני יודע שהם לא סבי סבי, אז למה סיכנתי אותו? ויעקב כאילו מנע את עצמו כחלק מן הדבר הזה, אבל זה רחוק לי לומר. בכל מקרה, התשובה לכל השאלות האלה, שיוסף התייחס לחלומות שלו כאל ציפייה של נבואה, והוא אמר אני לא רוצה להיכנס, הוא הרי רואה שהקדוש ברוך הוא מגלגל דברים. גם נניח בבית יעקב הייתה ידועה הנבואה לאברהם ועבדום ועינום 400 שנה, אז ידעו שאיך זה יתגלגל, רק לא ידעו איך זה יתגלגל בדבר הזה. אז יוסף אמר אני לא רוצה להפריע לקדוש ברוך הוא בתוכניות שלו, אני זורם, מה, אני זורם עם המאורעות. והזרימה הזאת מאוד, הוא כאילו לא שחקן, אלא הוא נותן לזה שיתגלגל, ואז הוא רואה שזה מתגלגל, הוא היה רואה שזה מתגלגל. פה שר המשקים שוחח, ופה הוא בבת אחת מבית האסורים יצא למלוך, והוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא, אז הוא לא רוצה להפריע לבמאי בהצגה שלו. זה אחד האפשרויות. על כל פנים, בדרך זו הלך פרי צדיק, כשבאה העת להתוודע להם, השוב לא הסתיר את מאור פניו מהם. כל הזמן יוסף הסתיר את זה, ואז הכירו ונבהלו ממאור פניו שראו בו שהוא יוסף, וכן מה שכתוב לנו וירא אליו, שבעת שבא אל אביו נתגלה אליו להראות לו מאור פנים שנתקיים בקדושתו, ועל זה אמר אחר כך עמות הפעם. למה יעקב אומר עמות הפעם? אחרי ראותי את פניך דייק, שיקיר במאור פניו כי עוד אונו את חי בצדקו. לרדת למצרים ולעמוד שם מן כל הבלם ולהישאר יוסלה, זה משהו אחר. מדברי זוהר חדש פרשת תולדות עולה שבחינת מוסף של שבת מתייחסת ליוסף, מתחלף היוד במם מיוסף למוסף. ובהסברו של בעל שפת אמת, מוסף הוא בחינת יוסף, שבשבת מתגלה ההנהגה העליונה למעלה מן הטבע. בשבת תפילת מוסף על נשמה יתרה, לכן נקרא מוסף, שהיא למעלה מעולת התמיד. יש משהו תמידי, יש משהו שגרתי, יש משהו קבוע. זה עולת תמיד במשך כל השבוע, וגם בשבת עולת תמיד. אבל על עולת התמיד, נוסף לעולת התמיד, מביאים גם מוסף. זאת אומרת, משהו חריג מהשגרה. בחינת יוסף, למעלה מסדר הטבע. תוספתה של הנשמה היתרה, היא המקור למאור הפנים בשבת. הנשמה היתרה מאירה באדם, ולכן אינה דומה מאור פנים. הגילוי המלא של הפנימיות הוא שזעזע את אבא כהן ברדלה. אוי לנו, בבת אחת נתברר לאחים מה נרמז וחזר ונרמז בדברי יוסף על ראיית פניו, הבנת פנימיותו. פתאום אתה מתחיל לראות, מה בפרשה שלנו ארבע פעמים פנים 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 פנים, בהתחלה אתה לא מרגיש, זה כל אחד יש לו את ההסבר הפילולוגי בהקשר שהוא נמצא, אבל כשאתה זה חוזר על עצמו כמה פעמים, יש בכך תוכחה והוכחה על שעתיד להתרחש לעת גילוי הפנים החדשות בשבת העולמים. זאת אומרת, יש פה איזה יסוד מיוחד, אני קורא מה שיש בסוגריים, מכאן נפתח פתח לעולם נוסף בדבר שירת השבת, שהיא מקור פני השבת החדשות. טוב להודות, טוב להתוודות. ההודעה, הוידוי, הבושה, הבאים מעמידת פנים בפנים מול שכינת השבת. בושה זו יסודה במתן תורה, למען תהיה יראתו על פניכם, זו הבושה. הבושה מלבישה פנים חדשות לאדם. הבושה הזאת שבאה להכין, פתאום הם ראו דבר אחר לגמרי. המשותף בין יעקב ליוסף אינו רק בזיו הפנים, שהיה זיו וקונין של, שלו דומה לשלו, וזה כבר אמרנו בפעמים הקודמות את הפטנט, מה זה דמות דיוקנו של אביו נראתה לו, אלא אב ביחס לשמירת השבת. ויחן את פני העיר, קבע תחומים מבעוד יום, כתוב אצל יעקב כשבא לשכם. אדם רע, סיכום המדרש, ששימר יעקב את השבת קודם שניתנה. עכשיו נראה מה כתוב. ותבוח טבח ואחד. כשיוסף אומר איתי אוכלו אנשים בצהריים, אז צריכים להכין. ואז חזול אומר רגע אחד, אני כבר סיפרתי כמה פעמים שמול הקישלה יש שם מסעדה, אף פעם לא ראיתי אותה פתוחה, אתה סיפרת לי עליה, כל פעם שאני אומר אני נזכר בך שם. על השולחן יש סרבטים, על השולחן הכל מוכן לסעודה, אף פעם לא ראיתי מי שסועד שם. אבל זה, זה, זה אחת הדוגמה ל, ל, ל... אין חצה, בית המלא לא חסר כלום. אז מה פרוש ואתם תבוח סבח ואכן, כשאתה יהודי אחד מצלצל לוולדוף אסטוריה ושואל סליחה כמה עולה, סוגרים לו את הטלפון. אם אתה שואל כמה עולה, אתה לא קליין שלנו. מי שבא לפה לא שואל כמה עולה. אתה בא למסעדה, מה זאת אומרת? לא, אתה תבוא למסעדה כזאת ואין מוכן, תמיד שם מוכן, מה שאתה רוצה מוכן שם. אז מה זה תבוח טבח ואכן? בית המלך תמיד צריך להיות מוכן, שהם יבואו איזה דיפלומטים, שהם יבואו, אתה מזמין אותנו לשם, תמיד זה להיות. אז למה כתוב תבוח טבע ואכן? כי זה היה ערב שבת, הכל מוכן, אבל בשבת צריכים להתכונן. אז מכאן למדו חדל ותבוח טבע ואכן, אין ואכן אלא ערב שבת שנאמר, והיום היה ביום השישי והכינו. הדה אמרה שימר יוסף את השבת קודם שתינתן. גם יעקב וגם יוסף שומרים את השבת בהכנות, הן תחימת התחום והן הכנות במטבח, עניינם מבעוד יום, וזוהי גדרה של שמירת שבת שנאמרה הן אצל יעקב והן אצל יוסף. אמנם לעומת שוויון זה מתייחסים יעקב ויוסף לשני כתבים היוצרים שלמות אחת, שמירת שבת שנאמרה אצל יעקב. למה קוראים לו יעקב? אחת בעקב, עניינה ברגל. אם תשיב משבת רגליך לא תלך מחוץ לתחום, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, והוא יסוד התחום המונע את ההליכה. ואילו מאור הפנים בשבת מתייחס כמוסבר ליוסף, הפנים זה בראש, והיא הברכה לראש יוסף, יעקב איש העקב, ויוסף בעל התוספת הפנימית, יוצרים יחד את מלוא שיעור הקומה של השבת, מעקב רגל ועד נזר הקודקוד. למעשה יעקב ויוסף בונים פה דמות שבתית לכל אורך השיעור הקומה. זאת אומרת היסוד של האדם מהראש ועד הרגליים זה יעקב ויוסף. מה שנתגלה לאחים שעה שנתוודה להם אחיהם, הם פני יוסף השבתיים. כך עולה ממסורת חז"ל שפגישתם השנייה של האחים בערב שבת היה באותו לילה לנו בבית יוסף, שנאמר הבוקר אור ואנשים שולחו. זאת אומרת הם לנו שם בבית, ומה אמר להם יוסף? תבוח טבח ואכן. זאת אומרת הם באו לשם, היה יום שישי והכינו, לנו שם היה ליל שבת, בבוקר הם יוצאים לדרך, יוסף ממתין להם, ובסופה של ההתמודדות באותו יום שבת הוא מגלה את פניו, ואז פנים חדשות באו לכאן. היא התוספת,
מה זה ציטוט
ממה? ציטוט מלכות שבע ברוכס. אצלך זה למה יעשה? האמת היא שפנים חדשות זה ביטוי בגמרא, בדברי חז"ל, על כל דבר שנתחדש. למשל, בא מישהו לרב חיים מבריסק ואמר לו, אתה רב חיים חידשת דבר, מה שנקרא בלשון הבריסקאית הישיבתית שני דינים, כדי להביל משני דברים שני דינים. שני דינים? כן, גברה וחפצה. אבל להגיד, בישיבות היו אומרים שמעלתו של רב חיים שהיה לוקח שערה והיה חותך שערה לשניים לאורכה. זאת אומרת, דבר שהוא מאוד עדין, והיה מראה שניים. אז מאיפה למדת את זה? אז הוא אמר להם, תשאו, הלכה היא שעיר הנידחת צריכים לשרוף אותה. כל מה שיש בה. כשגומרים לשרוף אותה, נשאר תל של אפר. שואלת הגמרא, או אני אשאל לאור הרב חיים, ומה יקרה עם האפר? גם את האפר הוא של עיר הנידחת, הרי לא רוצים שיהיה מזכר לזה. למה לא שרוף? אומרת, מה, את זה כבר לא צריך לשרוף. למה? כי פנים חדשות באו לכאן. אז הפנים חדשות, זאת אומרת, כאן הייתה קודם כל עיר, היו פה צריפים, ועכשיו יש פה תל של אפר. אומר רב חיים, אז למה כשיש שבע ברכות מחפשים אחד שלא היה, אפשר להביא אפר של עיר הנידחת ולשים על השולחן ולהגיד פנים חדשות באו לכאן, לעשות שבע ברכות. מוכרח אתה לומר, יש שני דינים עם פנים חדשות, יש פנים חדשות של שבע ברכות ויש פנים חדשות של עיר הנידחת. אז מה אתה שואל אותי, מאיפה למדתי פנים חדשות? זאת אומרת, פנים חדשות זה ביטוי לדבר מחודש לגמרי, לכן נכנסתי את זה במרכאות, או שזה מעיר הנידחת או שזה שבע ברכות.
בשבת לא צריך,
מדוע? כי שבת עצמה היא פנים חדשות, היא התוספת היוספית השולחת לאבותיה למרחוק. ובשולחת לאבותיה למרחוק יש כאן גם כן רמז, והיה בית יעקב לאש ובית יוסף להבה. רש"י הביא את זה בראש פרשת וישב. אש היא מקומית, להבה היא יוצאת החוצה. יוסף שולח את להבות החוצה, עושה מאכול שבת ומעניקה לשבת את תוספת נשמתה היתרה הקורנת ממאור הפנים. למערכה הזו של פני השבת, כפי שהם משתקפים בפניה של הפרשה, מצטרף מימד מיוחד של זמן ומקום. זמן, ליל שבת שבתקופת טבת, פרשת ויגש, בדרך כלל חלה בפרשת טבת. המקום, בית מדרש ירושלמי. בבית המדרש הירושלמי של שמעיה ואבטליון העירו מבעד לערובה מושלגת פני אדם. כניסת השבת חייבים בהדלקת נרות. אז אפשר להדליק נרות ארוכים, הרבה שמן. רוב הלילה אפשר עוד ליהנות מזה. לפנות בוקר, שמעיה ואבטליון יושבים בליל שבת, כך מספרת הגמרא, והם היו רבותיו של הלל, ומלמדים תורה. ומצפים שלפנות בוקר יתחיל כבר היום להעיר קצת. והערובה זה אותה ערובה שהיה מכניס אור ומכניס אוויר לחדר, ורואים שחשוך, אז מסתכלים למעלה ורואים פרצוף של אדם, פני אדם, כך אומרת הגמרא. זה היה הלל ששכב על הערובה ושכיסה אותו. הערת דמותו של הלל באה מפנימיותו, אישיותו קורנת מעצם שמו, הלל, אור יהל, האור המאיר, הוא האיקונין שהלל מצחצחו במידתו מדי יום ביומו. הגמרא מספרת, יש מישהו שמדפקים, בסדר, הגמרא מספרת שכל יום אחרי השיעור, אז הלל רץ הביתה. מחכה לי אורח בבית. אז שאלו אותו, כל יום יש לך אורח? אז הוא אומר, הגוף שלי זה גם אורח אצלי, אני הולך לעשות אמבטיה, לעשות מקלחת, אני רוצה לשמור על הפרצוף של האורח. והלל מצחצחו במידתו מדי יום ביומו. הלל היה כל יום דואג לשבת, הוא מעניק לו את זיווע השבתי, והוא דיוקנו של אדם הראשון בעל פנים חדיתין. הרי בפרי צדיק שרחיצתו של הלל לכבוד שבת הייתה. הלל אמר, אני צריך לכבד את הגוף שלי, אני צריך לכבד את הגוף של מאיש. הגוף שלי זה בבואה של אדם הראשון. פנים חדיתין זה פנים חדשות. אתה הרי אומר במה מדליקין, ואתה לא אומר כגבנה. ואם היית אומר כגבנה, אז היית רואה שכולם מתלבשים בפנים חדשות. ואומרים ברכו, זאת אומרת, זה המעבר לאמירת ברכו. ובכן, על דמיון זיוו של יוסף לזה של יעקב דרשו במדרש, ועל קרינת פניו של יעקב מפניו של אדם הראשון למדנו בגמרא. הגמרא דנה על כמה פרצופים מהתקופה שהיא עומדת אחורה. פלויני היה דומה לאלמוני, רבי יוחנן, ומגיעים לדמותו של יעקב, ודמותו של יעקב היא הייתה בבואה של דמותו של אדם הראשון. אז זאת אומרת שבאיזה מקום שהוא יש איזה תחנות ממסר של אור הפנים המיוחד. דיוקן פניו של אדם הראשון, דיוקן פניו של אדם, נו מספיק, מה קורה לה? לא זו שואל. דיוקן פניו של אדם הראשון בשבת הראשונה שעברה עליו מתייחס לבחינת שבתה של השביעית. מתוך כתביו שבעל שפת אמת עולה שיש בשמיטה הערה מהדרך הראשונה מתייחס לגן עדן. יש ביסוד של שמיטה יש את היסוד הראשוני. בגן עדן לעובדה ולשומרה שם הכל היה נתון, הכל היה בפועל. מאור פניו של אדם בהיותו בגן עדן לן אמו במשך יממת שבת בראשית. אדם הראשון נברא בערב שבת, הוא נכנס לשבת, השאירו לו את הפרצוף. יש הפסוק באיוב, משנה פניו ותשלחהו. ותשלחהו הכוונה לאדם הראשון ששלחו אותו מגן עדן. לפני ששלחו אותו לקחו ממנו את הפרצוף. כל עוד שהוא היה בגן עדן, כל עוד שהוא היה בשבת הראשונה, היה לו פרצוף שבתי. גן עדן היא המודל הראשון. ששלחו אותם מגן עדן, לקחו לו גם את הפרצוף, משנה, כך פרשו את הפשט באיוב, הוא לפעמים אחרת. אדם מת, הפרצוף שלו משתנה, מצטמק, נעשה פרצוף של אדם, משנה פניו, אתה משנה את הפנים של האדם, ואתה משלח אותו מעולם החיים. חז"ל דרשו את זה, משנה פניו של אדם הראשון שבמוצאי שבת שינו אותו ושילחו אותו מגן עדן. במוצאי שבת ניטל מאדם הראשון זיוו וטרדו מגן עדן, הרי שבשבת היה לו אור הפנים כמו בזמן שנברא. זאת אומרת השבת הראשונה, גם אם הוא כבר לא היה הכי בסדר, אבל השאיר אותו עם אור של שבת. פניו של אדם הראשון בשבת הראשונה היה גן עדני. אם אנחנו אומרים ששמיטה יש לה יסודות של גן עדן, אז זאת אומרת שיש משהו, זה גם אפילו מוסבר פסיכולוגית, עיקר עובד כל השבוע באדמה, בקושי יכול לנוער בשבת, אבל אם נותנים לו שבתון, אם נותנים לו כל השנה כולה אתה עובד, הוא מסתובב בשבתון, הוא מסתובב עם פרצוף שבתי. הפרצוף של אדם ששומר שמיטה כראוי מתוך עבודת האדמה, אז יש לו פרצוף שבתי, יש לו פרצוף שמיטתי, יש לו פרצוף של מישהו נינוח מאוד. אז יש לנו לפנינו דוגמה של אדם עם פרצוף של שבת בכל במאור פנים. יש לנו בפרשה שלנו כל הסיפורים מסביב לפנים של יוסף ששומרים את הפרצוף השבתי שלהם, ויש לנו גם את הפרצוף השמיטתי בדבר הזה. שמחת הגן אשר בעדן מקדם היא שמחת הפנים הפנימיות של שבת העולמים שקודם החטא. יום שכולו שבת, ומה יהיה אז? ואז יהיה כמו שהיה בפעם הראשונה. בפעם הראשונה באמת היה לאדם פרצוף אחר.
אני אמרתי קודם אחר, זה אחר.
סליחה.
שבת העולמים שקודם אחר לא היה בן אדם.
סליחה, כשאדם הראשון נברא, הכניס אותו לשבת.
אבל אחר, ביום שישי.
ביום שישי.
אבל הוא חזר לשבת.
אין לו מספיק.
לא, השבת הקודם זה שהוא שמר את האור של הפנים עוד בשבת, למרות שהוא כבר היה אחר.
שבת העולמים שתהיה, היא תהיה מעין, מה היה קורה אם אדם הראשון לא היה חוטא ביום שישי? אז השבת שלו הייתה שבת אחרת. בסוף ההיסטוריה, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, אנחנו מצפים שהעולם הזה יחזור בתשובה ובאמת יהיה העולם כפי שהוא תוקן לכתחילה. אז יש שבת עולמים בלי החטא, והיא מתנת השבת המסנגרת ומגינה. שם במדרשים כתוב שרצו להניש את אדם הראשון מיד על עוד לפני כניסת השבת. אז כמה השבת הייתה לסניגור, השבת הגן אמרה בסדר, הוא היה לו בסדר, אבל תן לו עוד את היממה של השבת כאילו שהחטא עוד לא עשה. ומשהתגלה הסודה, לכן כשנתגלה הסודה של השבת, אז פתר אדם הראשון. כשאדם הראשון התגלה לו הסוד של השבת, אמר מזמור שיר ליום השבת. איך אנחנו אומרים מזמור שיר ליום השבת? יום שכולו שבת. זאת אומרת, הוא ציפה שהעולם, אמרו לו השבת הראשונה תהיה שבת בלי כתמים. כשנתגלה הסודה, פתח אדם הראשון בהמנונה של השבת, כך כתוב שם, שזה המנון, זה המושג היווני, זאת אומרת, זה שיר המייצג את עולם התיקון, ואמר מזמור שיר ליום השבת. למה? כתוב במדרש פנים חדשות באו לך, זה המדרש שאתה אמרת. לכן בשבת לא צריכים פנים חדשות, למה? כי השבת עצמה היא פנים חדשות. מה פרוש פנים חדשות? הפנים האלה שהם לא היו בחטא. כי אם אדם הראשון הגיע למצב שעוד לפני החטא, אז כך הייתה שבת ראשונה, וכך אמורה להיות השבת הסופית. בליל שבת ירושלמי בתקופת טבת, בשנת השמיטה, כשמתעמקים בפרשת בני יוסף, אפשר לזכות ברסיס מזהיר העילה, מהזוהר העליון של אדם הראשון, המקרין מגן העדן הקדמוני.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.